חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים. השבוע אנחנו קוראים פרשת נסו, ערב חג מתן תורה, ורציתי לעמוד על נקודה מאוד חשובה ומהותית לכל אדם ואדם, כיצד לנצל את תפקידו ואת מעמדו. בפרשתנו התורה כותבת על קורבנות הנשיאים, ומתחילה בנשיא הראשון, והיא המקריב ביום הראשון את קורבנו, נחשון בן עמינדב למטה יהודה, וקורבנו כערת כסף וכו'. וישנם כאן כמה וכמה שאלות על לשון המקרא. מדוע בקורבן של נחשון, שהוא הנשיא הראשון של שבט יהודה, התורה השמיטה את התואר נשיא, מה שבכל השאר הנשיאים התורה מדגישה? ביום השני הקריב נתנאל בן צוהר נשיא שכר, ביום השלישי נשיא לבני זבולון, וכך בכולם. מלבד אצל נחשון, והיא המקריב ביום הראשון את קורבנו, נחשון בן עמינדב למטה יהודה. הלא דבר הוא, היכן התואר הנשיא? ועוד דווקא לנשיא הראשון. שנית, יש פה דבר מעניין, שרק אצל נחשון כתוב פעמיים המילה קורבנו. והיא המקריב ביום הראשון את קורבנו, נחשון בן עמינדב, ואחר כך ממשיכה, וקורבנו כערת כסף. לעומת זה, בכל הנשיאים, כתוב פעם אחת, ביום השני הקריב את קורבנו. זהו. לא כתוב פעמיים קורבנו ואת קורבנו וקורבנו. מה גם שכידוע וו היא אות החיבור, וכשכתוב וקורבנו זה כאילו לחבר את זה לקורבן הקודם. הרי אין עוד קורבן, יש קורבן אחד כמו כל הנשיאים, אז למה צריך לכתוב את זה בוו החיבור? למה לא לכתוב קורבנו כך וכך כמו ביתר הנשיאים? בעל התורים כותב, בגלל הוו הזאת זה בא לרמז על שישה ברכות ושישה בנים שזכה עליהם נחשון. וזה עצמו גם קשה. למה, מה קרה שהנשיא הזה זכה בשונה מכל הנשיאים שהקריבו גם הם את קורבנם, אותו קורבן בדיוק? מאזינים יקרים, בדרך כלל אם נתבונן מה שמקובל בחברה, תמיד לצערנו הדרך של העולם, תרבות המערב, אדם מגיע לאיזה תפקיד, לאיזה מעמד, לאיזה גדולה, לאיזה שליטה, בדרך כלל הוא מסתחרר מהתפקיד. הוא מאבד את השליטה על המידות שלו, מתוך הגאווה שמקוננת בליבו, לרום מעלתו שהוא, אז הוא מתעלה מכל הסביבה, מכל הסובבים אותו. תמיד חוזר ואומר, דוגמה מאוד בולטת בתקופתנו, שקיים המושג של הפוליטיקה, שאתה רואה למעשה ששם כל הרדיפה זה אחר המעמד והשררה, איך להשיג להיות חבר כנסת או להיות שר או ראש ממשלה, לא משנה מה. שאתה רואה לפני הבחירות, כולם רצים אחרי כולם, נפגשים עם כולם, מתראים עם כולם, מתחככים עם כולם. לאחר הבחירות נעלמים עד הבחירות הבאות. לא מכירים, לא רואים, לא שומעים. ודאי שאם נתייחס לחברי, לאלה של החרדים, ודאי שהם לפחות משתדלים מדי פעם לעזור. אבל גם כן עדיין הם לא נמצאים בשטח ולא נמצאים ומתעלמים. זה דוגמה שבן אדם יקבל איזה תפקיד, איזה משרה, אדם נהיה ראש עיר, אז יש לו פתאום, נפתחים לו כל מיני שערים בידיים, ואז הוא מאבד את השליטה, מתחיל להרגיש, הוא על פיו אישה כל דבר. ממילא יש יועצים ועוזרים ומזכירים, וכמעט מאבדים את השליטה, את המציאות מתוך הגאווה שמקוננת בליבו. זה לצערנו מה שקורה, ותורתנו רוצה ללמד אותנו מהו תפקידו של האדם, מהו תכליתו של האדם, וכיצד צריך לנצל ולהתנהל ולהתנהג במעמדו. ובזה נוכל לבוא לביאור הדברים. מה שעולה מדברי המפרשים עם תוספת, אם נתבונן בעצם, נחשון הוא היה הנשיא הראשון. הקורבן הראשון שמקריבים על המשכן, על המזבח, זהו נשיא שבט יהודה. תארו לעצמכם כזה מעמד אדיר, שכולם, כלל ישראל, מתרגש על המעמד האדיר הזה שחונכים עכשיו את המשכן, והוא מקבל את המעמד היוקרתי ביותר. הוא צריך להקריב הראשון. ודאי שכזה מעמד זה מסחרר, זה מחדיר רוח גאווה בפנים הלב, כיוון שזה לא קל לעמוד בכזה מעמד אדיר. אחרי שכבר הראשון הקריב, אז השני, שלישי, רביעי, זה כבר חוזר על עצמו, זה פחות מרגש. אבל הראשון זה עוצמה של התרגשות, זו עוצמה של כבוד, וזו הסכנה. באה התורה ואומרת לנו שנחשון נשיא שבט יהודה, למרות שהוא זכה להיות הראשון, הדבר הראשון שהוא עבד על עצמו והקריב מעצמו, הקריב את כל הגדולה שלו, והיה המקריב הראשון ביום הראשון את קורבנו. מה זה הקורבנו הראשון? נחשון בן עמי נדב למטה יהודה. איפה הנשיאות? הוא הקריב אותה. כל כך התרומם, כל כך התעלה, שאיפס את עצמו מלתת איזו תחושה של גאווה, של התנשאות, בהגיעו למעמד כזה רם ונישא. וזה עצמו הקורבן. המקריב ביום הראשון את קורבנו נחשון. הוא הקריב את הנשיאות של נחשון בן עמי נדב. הקורבן השני זה הקורבן שכל הנשיאים הביאו, וקורבנו כהרת כסף כמו כולם. אבל זה כבר הקורבן השני. כי הקורבן הראשון זה הקרבה העצמית, שהוא התעלה להתגבר על עצמו לבל אישורוו במעשיו, גאווה, התנשאות מתוך המעמד שהוא זוכה לו. לכן זה וו החיבור. ולכן בשביל הוו זוכים לכל כך הרבה שפע וברכות. כי לא כל אחד היה לו את הניסיון הזה. לא כל אחד הגיע לדרגה הזאת שהגיע נחשון בן עמי נדב. ואת זה התורה רוצה להעביר לנו מסר. לדעת שאדם צריך להפנים שגם כשזוכים לגדולה, ליוקרה, לכבוד, למעמד, לשליטה, אסור לו חס וחלילה לאבד את העשתונות, להתחיל להתגאות, להתרברב, כוחי ועוצם ידי עשו את החיים. כבר הגמרא במסכת סנהדרין מדף זין אומרת, רב שכאשר היה רואה שמלווים אותו הרבה אנשים בשביל לכבד אותו, הוא היה נוהג לומר את הפסוק באיוב, הפסוקים, אם יעלה לשמיים שיאו וראשו לאב יגיע. גם בן אדם יגיע לשיא, שיא השיאים של גדולה, שלא ישכח, כגללו לנצח יעובד, רואיו יאמרו היום. הסוף הוא, אם האדם יתרברב, הוא יעבד כמו צועה של בהמות. הוא היה אומר את הפסוק הזה, למה? כדי להכניע את עצמו, שלא יראה מתוך כל כך הרבה מכבדים אותו, רצים אחריו, רוטפים אחריו, מסתחרר, מאבד את השליטה, בלב שלו, וואי, איזה כבוד, איזה, מגיע לו הגדולה הזאת. וככה גמרא מספרת על מרזוטרא חסידא, כשהוא היה דורש בשבתות של הרגל, שהיו נוהגים אז לדרוש אז מה היו עושים? לא היו משתדלים לא לעבור בין הציבור כדי לא להטריח אותם לקום, אז היו העבדים שלהם, בגלל שהם זקנים, היו מרימים אותם על הכתפיים כדי להכניס אותם למקום שהם צריכים לשבת, וזה היה כבוד עצום. אז מה היה נוהג אומר באותו זמן מר זוטרה? היה אומר את הפסוק במשלי, כי לא לעולם חוסן, ועם נזר לדור ודור. זאת אומרת, היה מחדיר בעצמו, אל תתרברב, אין לך מה להתרברב, זה לא לעולם. אתה לא יודע מה ילד יום. ככה האדם צריך, זה הנהגה של גדולי ישראל. כשמקבלים איזה כבוד, איזה יוקרה, איזה... היו משתדלים לעבוד על עצמם, שחס וחלילה לא ייפלו ברשת הגאווה והשחצנות וההתרברבות. מסופר, יש בספר לביליהו בהקדמה, אז מסופר הרב אליהו לופיאן, שאפילו בזמן שכבר היה מבוגר וזקן, הוא היה עובד על עצמו, על המידות. אז פעם אחד, היה הגיע אחד הידידים שלו, שהתארח אצלו, הוא היה יושן איתו בחדר, לעת זקנותו, בישיבה בכפר חסידים. ואז הוא שומע אותו, את הרב אליהו לופיאן, שהוא קם מוקדם בבוקר, הוא עומד ליד החלון, והוא מדבר עם עצמו ככה בלחש, כדי לא להפריע לשינה לידידו, אבל היה לוחש בשקט, חוזר, סקרן אותו, אותו ידיד, סקרן אותו, מה הוא לוחש, עם מי הוא לוחש, עם מי הוא מדבר. היום, אתה רואה בני אדם מדברים הרחובות, אתה לא מתפלא, אתה יודע, יש פלאפונים, יש להם אוזניות, והם כאילו מדברים עם עצמם, אבל אז לא היה כלום. רואים אותו מדבר, מה זה? התקרב, התקרב וניסה לשמוע, הוא שומע אותו שהוא אומר בפסוק, אומר פסוק, ולא תביא תועבה אל ביתך, ולא תביא תועבה אל ביתך, ככה חוזר על הפסוק. לא הבין מה הוא רוצה, מה זה תועבה אל ביתך? מה שייך הפסוק, מה שייך על הבוקר את הפסוקים האלה? אז הוא קם כמובן, התארגן, פונה אליו, כבוד הרב, שמעתי אותך שאתה חוזר על הפסוק, לא תביא תועבה אל ביתך. מה זה? מה הכוונה שלך? מה זה הכנה לתפילה? מה הפשט? אמר לו, אני אסביר לך. אנחנו עוד מעט צריכים ללכת לישיבה. אנחנו ניכנס לישיבה. אנחנו הרי צריכים לשבת במזרח של הישיבה. וכשנכנסים התלמידים קמים לפנינו, ומחכים לנו בקריאת שמע, מחכים לנו ב-18. אתה יודע מה זה יכול לעשות? פתאום האדם יכול להתגאות מתוך הכבוד והערכה והערצה הזאת. בן אדם יכול חס וחלילה ליפול ברשת הגאווה. והרי מה כותב שלמה המלך במשלת את זין? תועבת השם כל גבע לב. לכן אפילו כשזה בתפקיד הזה, צריך להיזהר שלא ליפול ברשת. שפתאום בן אדם ויגמה ליבו, לא בדרכי השם, אלא בתוך גאווה ושררה. אמר לו, אבל מה, אנחנו זקנים? אנחנו מבוגרים, גם בזקנים יש כאלה דברים. מלך שצעירים, אבל לא. אמר לו, אפילו, מה השאלה בכלל? אפילו כשאדם זקן שבזקנים, הוא צריך לדעת לפחד שלא ייפול ברשת של הגאווה. וככה הגמרא באמת, הרי הגמרא אומרת, במסכת פסחים בדף סמך וו עמוד ב', אמר רב יהודה אמר רב, כל המתייהר אם חכם וחוכמתו מסתלקת ממנו, אם נביא ונבואתו מסתלקת ממנו. מסופר על כך בירושלמי במסכת דפמות, פרק י' ב', הירושלמי מספר על בני סימוניה שבאו לרב יהודה הנשיא, אמרו לו שאנחנו זקוקים לרב שינהיג את הקהילה וייתן מענה לכל צורכי הקהילה. ככה ביקשו ממנו, שיוכל לדון, שיוכל לפסוק, שייתן להם את כל המענה שצריך. אז אמר להם, אני אתן לכם את הבכיר של התלמידים שלי, קוראים לו לוי ברסיסי. כמובן, סמכו שהרב הביא להם מיוחד, תלמיד מיוחד כזה, וקיבלו אותו קבלת פנים בכבוד גדול מאוד, עשו לו במה, כיסא רם וניסה, יושב מעל כולם, כל כך כיבדו אותו, שמחו שמגיע להם תלמיד חכם ענק, בכיר התלמידים של רבי יהודה הנשיא. אבל הם רצו לתהות קצת על קנקנו, אז החליטו להתחכך איתו קצת, והתחילו לשאול אותו שאלות בהלכות חליצה, כמה שאלות, אבל הוא לא עונה. אמרו, אולי הוא לא כל כך בקיא בהלכה, אולי באגדה, ביקשו ממנו, אולי תגיד לנו איזה דבר אגדה, לא יודע להגיד. שאלו אותו איזה פשט בפסוק בדניאל, לא ידע להשיב. ממש היו עמומים. מה עשה לנו רבי? שלח לנו תלמיד כזה שלא יודע כלום. הלכו לרבי, אמרו לו, כבוד הרב, איזה רב שלחת לנו? הוא לא יודע בשום תחום, לא בהלכה, לא באגדה, לא בפשט של תנך. אז מה, איזה רב שלחת? אמרו, הם לא יכול להיות. אני שלחתי לכם תלמיד שהוא ענק כמוני, בדיוק כמוני, הוא גדול בתורה, איך יכול להיות? אני אקרא לו, אני רוצה לדעת מה קרה. אכן קרא לו רבי, אמר בו, כך וכך שאלו אותך שאלה, מה אתה לא יודע מה הלכה? שאלו אותך את זה בחליצה ואת זה בחליצה, הוא מיד השיב, מיד ענה לו, זה הלכה ככה, זה הלכה ככה, תגיד דבר אגדה, כך וכך אגדה, דברים נפלאים, פשט בפסוק, הכל. שאל אותו ריבונו של עולם, אז למה אצלהם אתה לא ענית להם? הם אומרים ששאלו אותך את השאלות האלה, אתה לא ידעת לענות, לא ידעת להגיד. מה הפשט? אמר לו, כבוד הרב, תדע לך שכשאני באתי, עשו לי כבוד מלכים, הושיבו אותי על הבמה, נכנס בלבי גאווה, ותכף נשכח ממני כל תלמודי. קרא עליו את הפסוק, אם נבלת בהתנסה, ואם זמות היד לפה. מי גרם לך להתנבל בדברי תורה? על שניסית בהן עצמך. כמה זה מלמד אותנו, מה הגאווה מסוכנת ומזיקה לאדם. עד שראיתי בספר כיסא רחמים, מעשה שהיה עם איזה עשיר אחד, שתמיד היה מתגאה. אלו, הצלחה מאירה לו פנים. ברוך השם, יש לו אישה, ילדים, משפחה, פרנסה בשפע, מצליח, בעסקים. תמיד היה מטייל, הולך עם ככה גאווה, עם אף למעלה. או, יש כאלה אומרים, חזה נפוח כזה. ככה מתרברב, מתגאה, שברוך השם, תראה איזה, איך החוכמה שלו עומדת לימינו, מצליח. מצליחן גדול. והנה הדבר הזה כל כך כאב לבורא עולם, איך הוא מתגאה ומתרברב עם מה שהוא מקבל מעת השם. הוא הלך פעם אחת לטייל, ביער קצת להתברר, ופתאום נעלם ממנו הדרך, לא יודע איך לחזור. והתחיל ללכת וללכת וללכת, הסתבך בתוך היער, וכך הלך כמה ימים. היה כבר הלך למות מצמא, מרעב, והנה יושב ובוכה, בוכה מרוב צמא. פתאום הוא רואה בן אדם שהגיע לאזור, ויש לו מים. צעק אליו, אולי תעשה לי טובה, תעזור לי. הוא כבר אמר לו שהוא הולך למות, שייתן לו לשתות. אמר לו, כמה תשלם? אמר לו, מה שאתה רוצה אני אשלם לך. כמה כסף שתבקש? אמר לו, לא, אני לא צריך כסף, גם לי יש מספיק כסף. אז מה אתה רוצה שאני אשלם? אמר לו, אני רוצה חצי מכל הזכויות והמצוות שעשית בחיים. מה זה שייך תמונת מים? התווכח, אבל לא היה לו ברירה, הסכים. הוציא שטר, כתב שהוא מעביר לו חצי מהזכויות שלו תמונת המים. ואז נתן לו לשתות ולשתות ולשתות ולשתות, עד שממש התפוצץ מרוב שתייה. הוא הלך לו עם השטר, והוא שם התיישב קצת לנוח, ואחרי זה התחיל ללכת. ואז תפסו אותו כאבי בטן עוד. עזים מאוד, התפתל מרוב כאבים, ישב ובכה, לא יכל לזוז מרוב כאבים, כנראה שאתה יותר מדי, והוא בוכה ובוכה, ושוב לפתע פתאום עובר עוד איזה אדם, רואה בן אדם בוכה, מה קרה? למה אתה בוכה? אומר לו, יש לו כאבי בטן, הוא התפתל, הוא לא יכול לזוז. אמר לו, הוא רופא, הוא יכול לרפות אותו. אבל הוא מוכן לשלם? אז אמר לו, כן, כמה שתבקש אני מוכן לשלם. העיקר, אמר לו, לא, אני לא זקוק לכסף, אני מוכן בתמורת חצי מהזכויות. שוב לא היה לו ברירה, כתב שטר, ובאמת נתרפא. ולאחר מכן, הקדוש ברוך הוא העיר את עיניו, והוא מוצא את הדרך, והולך לדרכו לביתו, אבל כל כולו מדוכדך, שבור לרסיסים. איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא עשה לי כאלה דברים? הגעתי למצב שאת כל הזכויות שלי איבדתי. איך זה קרה? למה זה קרה? רק אז הוא תפס את עצמו. כל זה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותי לקח על השחצנות שלי, על הגאווה שאני מנצל את המעמד שלי, לנצל אותו להתרברב על בני אדם, במקום לנצל את זה לעשות חסד, לעזור לאנשים. אני מתרומם, מתנשא על כולם. לכן הענישו אותו מהשמיים. ישב ובכה והתחרט על כל מעשיו, ובכה ובכה עד שנרדם מרוב בכי. ואז נגלה לו אליהו הנביא בחלום, ואמר לו, תדע לך שהחרטה שלך והבחיות שלך והתשובה שלך התקבלו בשמיים. ולכן באתי לבשר אותך, הנה השטרות, קח אותם בחזרה, אבל תיזהר מכאן ולהבא. זה היה מעשה שמסופר שם, דבר נפלא. זה מלמד אותנו עד כמה צריך להיזהר. מסופר על החתנו של הנודע ביהודה, רבי יוסף הצדיק מפוזנה. היה תמיד, הוא היה ענק בתורה כמובן, חתנו של הנודע ביהודה. וכל פעם שהיו באים להיכנס לרבי יוסף, אם זה להתייעץ, אם זה לשאול בהלכה וכדומה, תמיד כשיש לו אנשים, אשתו הייתה נכנסת ומדבר דברי גנאי על בעלה, ואומרת לו, מה אתה עושה הצגות? אתה לא בור ועם הארץ, לא מבין כלום, אתה אין לך מידות טובות. כל פעם הייתה מכפישה אותו לפני אנשים, ואף פעם לא הגיב על זה. מה קרה לאישה הרעה הזאת? זה היה דבר מאוד צורם לכל מי שהיה שם. וכל פעם זה היה קורה, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. איך ייתכן? למה הוא, אשתו, הבת של הנודע ביהודה, כל כך משפילה אותו? במיוחד שהנודע ביהודה כן היה מכבד אותו, מוכיר אותו, הוא כותב אותו בתוארים בספרו. איך ייתכן שהיא כזאת, היא ככה מתנהלת איתו בצורה כזאת מבוזה ומשפילה? ולא הבינו אותה. לא ידעו, חשבו באמת אולי צריכים לדבר על זה עם הנודע ביהודה, לטפל בבעיה הזאת. אבל הם גם פחדו להיכנס לעובי הקורה. אבל מה קרה? כשנפטר רבי יוסף, אז התגלה כל התעלומה. כולם באו ללוות אותו, ואז כולם עמדו בתוך צער, צדיק שעבד מן הארץ, ענק שבענקים בתורה, ואז פתאום נכנסה אשתו בין הציבור, וצעקה בקול גדול, עם בחיות. היא אמרה, בעלי היקר, רבי יוסף, רבי יוסף, עכשיו תודה לפני כולם, שאתה הוא שהכרחת אותי וגזרת עליי, שאני כל הזמן אבזה אותך לפני אחרים, ולא שאני רעה, והפקרתי את עצמי, ידעתי שכולם ידברו עליי רע, וכולם יביישו אותי, ישפילו אותי, יתארו אותי באיזה מידות רעות, וכל זה עשיתי רק כדי לעשות רצונך, כי אישה הצדקת עושה רצון בעלה, וזה מה שביקשת ממני, כדי למה? כדי שלא ייכנס בך גאווה חס וחלילה, מתוך הלימוד שלך, מתוך הגדולה שלך, אז ביקשת ממני ואני עשיתי את זה. אז לכן, תן עכשיו סימן לכל הציבור שנמצא כאן. ומסופר שבאמת, פלא פלאים היה ממש נס, שבאותו רגע שהיא דיברה, הוא נענה עלה בראשו, אפילו שהוא נפטר, אחרי פטירתו. נענע בראשו, זאת אומרת לאות הודיו שזה באמת דבריה. זה היה גדולתו. למה פיחד שלא הסתחרר מהגדולה שלו? אז הוא עבד על זה. הרי ידוע מפורסם הסיפור עם הפתק של הנשיא אובמה בכותל, שהוא כתב שם הפתק שאחר כך הוציאו ופרסמו, ושם היה לו שלושה בקשות, אחד מהם הוא ביקש שלא יסתחרר מהתפקיד. שלא ישכח מהתפקיד שלו והיחס שלו לציבור. כי בן אדם פתאום עולה לנשיאות עם עוצמות, עם יכולות אדירות. בן אדם יכול להסתחרר, ואז הוא בעצם מאבד את כל התכלית והמטרה של התפקיד. זה גוי, גוי שביקש. כל אדם ואדם צריך לדעת שלצערנו הרב, הרבה הרבה עולים לכל מיני דרגות, לכל מיני מעמדים ותפקידים, ומתוך שמאבדים את השליטה ונפתחים לפניהם כל מיני שערים שפתאום על פיהם יישק כל דבר ויכולים לעשות חי לעצמם, נו אבל רבים חללים מפילה ונופלים ברשת של הפיתוי לנצל את המעמד, שוכחים את המטרה, ואז מה מגיעים? לחקירות, לתלונות במשטרה, בתי משפט, השם ישמור ויציל. אדם צריך להבין שהתפקיד שלך הוא שליחות, זה המטרה, כדי להטיב עם הכלל, לא המטרה לעצמך, לא בפן האישי, זה לא מיועד לאגור ולנצל את המעמד, איך לבצר את כל האוצרות שלך. שם זה הנפילה של רבים לצערנו. אני פעם אחד הייתי, הזמינו אותי לכנס של מפקדי המשטרה בראש העין. עשו יום כנס מיוחד, כל המפקדים, גם הניצב ומפקד המחוז, המרחב וכל המפקדים, סגל ענק, רצו שאני אדבר שם. ואז דיברתי, אמרתי להם, מוריי ורבותיי, כמובן, דבר, פתחתי בדברי שבח על כל העבודה ועל כל המסירות של השוטרים. שוטר תמיד הוא נראה האדם הרע בציבור. הוא מתקבל כאדם רע, תמיד מפחדים משוטרים. אבל תפקידם הוא תפקיד שממלא מאוד 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 דברים חשובים כדי שהציבור באמת יוכל לנהל חיים תקינים. אבל אמרתי להם, מוריי ורבותיי, אני חייב לספר לכם סיפור. וזה המסר שאני רוצה לנצל במעמד האדיר הזה. אני פעם אחת ביום שישי, אחד ימי שישי, שלחתי למקווה, והמקווה נמצא במקום ברחוב שכולו פסים אדום ולבן, אין מקום אחר, וכולם חונים על הכביש. נכנסתי למקווה, התרחצתי, טבלתי וכו', דופקים לי בדלת שיש שוטר כבוד הרב, יש שוטר עושה רפורטים, ו... הרכב שלי הוא אחד הרכבים שחונים שם. אוקיי, שמעתי את הדברים. כשגמרתי יצאתי, אני רואה באמת את השוטר עם פנקס. באתי אליו, הזדהיתי בפניו. אני רב העיר. וקודם כל אני רוצה לומר לך, יש לי פה את הרכב שלי, אז תעשה רפורט. שלא כל מה שאני אדבר יתפרש, שאני בא לדאוג לעצמי. בבקשה, קודם כל תעשה את הרפורט. זה תפקידך. ואחרי זה נדבר, אומר לי, לא, 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 חזו חלילה, אני לא עושה שום רפורט. אמרתי לו, לא, זה לא נכון, אתה צריך לעשות. אומר לי, לא. אמרתי, אני רוצה לשמוע אותך. אמרתי לו, תראה, לך יש תפקיד ציבורי, גם לי יש תפקיד ציבורי. אבל בוא נחשוב קצת ביחד. בוא נוריד את המדים. תנסה להוריד את המדים ולהיות אזרח מן השורה. בוא תסתכל על המקום. איפה אתה רוצה שבני אדם יחנו? עשו את כל הרחוב אדום ולבן. יש רק חניות פרטיות. האם ייכנסו לחניות פרטיות? לא. אלא מה? הברירת המחדל, אדום ולבן. אומר לי, תראה, זה בעיה של מהנדס הבטיחות, צריך לשנות, אתה צודק. אמרתי לו, נכון. אתה צודק שזה בעיה של מהנדס הבטיחות, ובעצם מצד הצדק, החוק הוא שצריך לעשות רפורטים. אמרתי לו, אבל אל תהיה צודק, תהיה חכם. אל תנצל את התפקיד שלך עם המדים לעשות בלי לחשוב. תמיד תרד אל העם, תוריד את המדים, תחשוב אתה כאזרח, מה היית רוצה שיעשו לך? איך היית רוצה שיתייחסו אליך? איך אתה רוצה שיתנהגו אליך? זהו התפקיד האמיתי. לכן כל שוטר, לפני שהוא שוטר, הוא צריך לחשוב להיות אדם. אדם מן השורה, וכמו שכל אחד היה רוצה, כל אזרח, שהיחס הוא עם הבנה, עם היגיון, עם שכל, זה נקרא שממלא את תפקידו. להיות חכם ולא תמיד צריך להיות רק צודק. וזה מה שאמרתי לכל השוטרים. לנו יש תפקידים, ולכל אדם יש לו איזה תפקיד, והחוכמה היא שבאותו מעמד של התפקיד שלך, אל תשכח שאתה רק שליח לנצל את התפקיד שלך לטובה. ותמיד תהיה במקום גם כמו האדם שאין לו את אותו תפקיד. לכן מאזינים יקרים, חובתנו ללמוד, להבין ולהשכיל איך אנחנו מנצלים את תפקידנו, את מעמדנו, את מה שהשם נתן לנו, לעשות את השליחות של בורא עולם, איך אפשר לעזור מכוח התפקיד שלי, כמה שאני יכול יותר, כל סיוע וכל עזרה, זה אדם ממלא את יעודו ותפקידו, ולברוח בתכלית מהגאווה, מהשחצנות, מהשררה, באותו מעמד, מכוח אותו תפקיד, אתה רואה איך את האנשים מזלזלים באנשים, מתייחסים בזלזול מכוח המעמד, התפקיד רחמנא ליצלן, הרי זה אדם כזה, הוא מועל בתפקידו, מועל בשליחות שלו, חושב שכוחו ועוצם ידו עשו את החיל, אדם כזה הוא ענוש יענש, אין ספק שיאבד כל טובה, אבל אדם שמנצל את המעמד, מנצל את התפקיד, אז הוא זוכה להצלחה, לשפע, ברכה, כל השפע כמו שלמדנו, כמו שראינו איך נחשון, לא ניצל את זה למעמד להתרברב ולהתגאות. ההפך, הוא הקריב את זה, אז הוא זכה לשישה ברכות. כך יעזור השם שנזכה כולנו, שכל אחד באשר הוא, בכל תפקיד לא משנה זוטר או גדול, לדעת למצות את זה נכון, לנצל את זה נכון, ולדעת שזה שליחות של בורא עולם, ולא להתרברב, ולא להתנסה, כי זה העבודה שלנו. ועל ידי זה נזכה לכל השפע ולברכה והצלחה, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו, לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.